קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו, שביל הבריחה. עם ליבירן.
זאת אני, שלום שלום שלום, שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח. לפני שנתחיל עם החלק השלישי של שביל הבריחה לפסנתר, הפעם על טהרת המוזיקה הישראלית, תודה לקצבת עומר סנש, יובל רוזין, בן אש, ליה שפיגל, האוזן השלישית, צוות הקמת האתר, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבירן. אז ממש ביום התוכנית הקודמת של שביל הבריחה שעסק בפסנתר, הגיב לפוסט שלי בפייסבוק חבר טוב ככה. יש המון אומנים ואומניות מהארץ שהפסנתר הוא המרכז שלהם. קרן פלס, רמי קליינשטיין, צביקה פיק, שם טוב לוי, נומי שמר, ארקדי דוחין, עידן רייכל, שלמה גרוניך, מתי כספי, אריאל זילבר ועוד. כמובן שלא כתבתי את אלו שהזכרת כבר. אז כן, כתבת גם את ארקדי דוחין וגם את מתי כספי שכן הזכרתי, אבל נו. את זה כתב לי מוטי פרלמן. מוזיקאי יוצר פעיל בשנים האחרונות יותר בסצנה קלאסית קלה של ישראל, אך שורשיו נטועים עמוק בתוך בית הספר רימון ובעולם הבידור הישראלי עוד מגיל 8. ומעל להכל אני מתגאה שהוא אחד מהחברים הכי טובים שלי, ואפילו עשינו הסקט יחד לפני 12 שנה, היית מאמין? ערב טוב מוטי.
ערב טוב ליבי.
כן. אוי, כשדיברנו לקראת התוכנית הצעת שנלך לפי ציר הזמן. והזכרת את נחום נרדי, ספר לי עליו.
אני בעצם הזכרתי את נחום נרדי כמין איזה סמן קצה של המון מלחינים ישראלים שבאו מהפסנתר. הפסנתר היה כלי שמאוד היה מה שנקרא במרכז היצירה הישראלית. המון אמנים שהגיעו ממזרח אירופה ומרכז אירופה היו בעצם פסנתרנים, כל מיני אנשים שלמדו בקונסרבטוריונים, באוניברסיטאות, והגיעו לכאן אל, בוא נגיד, אל עבודת העמל והכפיים, אחרי שהם, האצבעות שלהם היו על קלידים כל הזמן. נחום נרדי הוא אחד הסממנים הבולטים, הוא הגיע לפה בתחילת, לפני 100 שנה בערך, מקייב, מאוקראינה, והוא הגיע לכאן וישר, התחיל לפעול, הוא כתב המון המון יצירות קלאסיות, או נגיד פסאודו קלאסיות, עם דברים שהם מחוברים יותר למוזיקה ה... אתנו-ישראלית, כי המון המון מוזיקה שאנחנו מכירים כמוזיקה מזרחית נכתבה על ידי מלחינים, נקרא לזה אשכנזים, אם מותר להגיד את המילים.
מזרחים אירופיים.
כן, תמיד, כאילו, בוא נגיד, הפרזנטוריות היו בדרך כלל אסתר גמליאלית ושושנה דמרי וברכה צפירה, שהייתה אשתו הראשונה של נחום נרדי.
ואימו
היחידה של אריאל זילבר.
כן.
וגם אמא היחידה של זמרת האופרה נעמה נרדי. אז אם נחזור שנייה לנרדי, נרדי היה חלק מחבורה. החבורה הזאת הייתה, היה בתוכה את דוד זהבי, שאנחנו מכירים את השיר המפורסם ביותר שלו, את אלי אלי.
כן.
נחום נרדי כתב המון שירים, כמו שיר העבודה והמלאכה, הוא כתב את שנה הלכה, שנה הבאה, אני כפיי ארימה, שנשמע לנו כמו איזה שיר עם ישן.
עממי.
כן, כן, עין נקודה ממי כזה, כן. שהגיע מכאן מאירופה. וכל האנשים האלה, בתוכם גם היה לנו את ורדינה שלונסקי, שהייתה פסנתרנית נהדרת שכתבה גם שירים, היה לנו את אוריה בוסקוביץ', היו לנו לא מעט אנשים כמו, לא יודע, משה וילנסקי, ובאמת הם כולם היו אנשים שבאו לפה עם הפסנתר, ונשארו פה עם הפסנתר. אז זה בעצם כאילו, זה נחום נרדי, שבעצם היה, נגיד, מהאזור הפלסטיני, הפלסטיני של המוזיקה לפסנתר, העממית שלנו.
אז אנחנו נמשיך מכאן בציר הזמן כעשור קדימה אל סשה ארגוב.
טוב, אלכסנדר סשה ארגוב הוא כמעט אותו סיפור של נחום נרדי, רק עם מעט יותר רצון לבורגנות.
תסביר.
סשה ארגוב, a.k.a. אלכסנדר, היה מוכר בחנות ספרים, פקיד בבנק, היה המון המון דברים, ובשעות הפנאי שלו כתב שירים. הוא כתב שירים גם הרם, קום המדינה, לכל הצ'יזבטרון וכל החישטטרונים האלה.
כן.
ולאחר מכן, ברגע שהמדינה קמה, הוא כתב את כל שירי להקות הצבאיות או הרכבי החיילים שזימרו פה, כמו לא רק הצ'יזבנטרון, אבל כל מיני בצל ירוק, התרנגולים, כל הדברים האלה. אנחנו שומעים פה ברקע את הפסנתרן טל זילבר, מנגן את כשאור דולק בחלונך.
אני אגביר טיפה? כן, מאוד יפה.
כן, כן, האור דולק בחלון של טל.
כן.
יש משהו מאוד מאוד פסנתרני בסשה ארגוב. סשה ארגוב אולי לא היה הפסנתרן הטוב ביותר, אבל הוא ידע ללוות זמרים בצורה כל כך קשובה ויפה. הוא כתב שירים שהבסיס ההרמוני שלהם היה פסנתר. אתה שומע תמיד, תמיד שאנחנו שומעים מלחינים, אנחנו שומעים אם הוא כתב על פסנתר, על גיטרה, או שהוא סוג של מלודיסט. וסשה ארגוב, אתה שומע שהסביבה ההרמונית והפסנתר מאוד מאוד חשובים לו. שמע, הדברים הם על גבול השיר האומנותי, ככה מכנים את זה לפחות בשפה האקדמית והמעט לא נחמדה, אבל, אבל הוא כתב שירים שהם, גם השירים האומנותיים שלו, פרצו ללב המיינסטרים.
ואחד מהם אנחנו נשמע עכשיו.
נכון, ולא רק שנשמע אותו עכשיו, גם מי ששרה אותו ביחד עם סשה ארגוב, היא פסנתרנית בעצמה, הלכה לעולמה לפני מספר שנים.
זאת אורה זיטנר.
אורה זיטנר, שהיא, אני ממש גאה להגיד שהיא סוג של, לא רוצה להגיד מורה דרך שלי, אבל עברתי המון עם הבן אדם המדהים הזה, שגם כן, היה מין נושא הבשורה של סשה, גם אחרי שהוא נפטר, היא מאוד מאוד הקפידה לבצע אותו ולהביא אותו תמיד בכל פרויקט שהיא עשתה.
אז אנחנו נשמע מתוך סשה ארגוב מנגן משיריו, זאת אומרת על הפסנתר עכשיו, סשה ארגוב. סליחה, זה האלבום השני, הוא נקרא מנגן משיריו 2, השירה היא של אורה זיטנר, המילים הן של לאה גולדברג, והשיר נקרא נחל שלי. בוא נשמע. נחל שלי בביצוע של אורה זיטנר. אז היינו עם סשה ארגוב שנות ה-50, ונמשיך לשנות ה-60, וברקע אני משמיעה, תאמינו או לא, את הפסנתרן הישראלי הידוע, ריצ'רד קליידרמן. אוי, מוטי, מוטי, מה גרמת לי לעשות?
אבל הוא צרפתי, את ידעת את זה?
לא, הוא נראה אנגלו-סקסי.
אנגלו-סקסי בוחס, סקנדינבי שיק, והדבר הזה דיבר רק צרפתית, כל פעם שהוא בא לארץ למסיבת עיתונאים, המתרגם שלו היה אומר, כאילו היה עונה נגיד תשובה ארוכה בצרפתית, ואז המתרגם שלו אמר, כן, תודה. בסוף כל מסיבת עיתונאים.
מצוין, הוא עוצר מילים רחב.
נכון, אבל סתם רק אגיד שאת מה שאנחנו שומעים ברקע, את הדבש ועל האורקץ, הוא הקליט במיוחד עקב ההצלחה המטורפת שלו בארץ, בתור מחווה שצרופה לאחד מאלבומי הוויניל המקסימים שלו, של ריצ'רד צ'אר והמעברר פועל,
בקדמת הבמה, כדי שהפריזורה
לא סתם לכל, לא סתם לכל פסנתר כנף יש מדף, שיהיה מקום למעברר.
זה מתקן חשוב. רגע, זה מסלים. סליחה, אני אחליש את זה לרקע, ואנחנו נדבר על מלחינתו של השיר על הדבש ועל העוקץ, הלוא היא נעמי שמר.
אז אני לא אתקן אותך, אבל אני קצת אקצין, כאילו אחדד. נעמי שמר, התחילת הפעולה שלה זה בשנות ה-50, ממש. ב-51, נעמי שמר גרה במושבה כנרת, מה שנקרא ילידת פלסטינה, ארץ ישראל, ו...
לא, זה פשוט הדרמה הזאת ברקע.
לא יודע, זה כמו, כאילו, זה כמו טקס המסועות.
זה תוקף אותך.
כן, זה כמו טקס מסועות, רק אלטרנטיבי, נהדר.
כן, נו, אז זה בדיוק לרוח הזמן.
טקס המסועות עם ענבל גבריאלי, זה מקסים. בקיצור, נעמי שמר, היא התחילה בתור מין כזאת מטפלת בבית הילדים. היא נורא רצתה לכתוב שירי ילדים, והיא כתבה את הדואר ביום באוטו האדום. משם, מה שנקרא... זה, כמו שאמרת, זרם והסלים.
כן.
נעמי שמר היא האומן פסנתר, היוצר פסנתר, המשמעותי ביותר בתולדות המדינה. אי אפשר להגיד את זה אחרת.
ואתה אומר יוצר, כי אתה מתכוון בעצם חוצה ג'נדרים. לא בשל השוואתה לנשים אחרות או לגברים אחרים.
לא, ממש לא. היא הבן אדם הראשון שהרשה לעצמו לקחת את שפת היום-יום, את שפת השוק, בכוונה אני אומר שוק, יש לה את שיר השוק, ולהכניס אותה אל תוך המוזיקה הקלה. עד אז תמיד שמענו כל מיני שירי ביאליק, בועחה חיים חפר, בועחה מתלטפים עם, לא יודע, כל מיני חיים, לא עם גורי וכל מיני כאלה. ופתאום היא אמרה, כן, רק היום בזול ומוכרותיים, על הסכין, על הסכין.
כן.
ומותר, פתאום מותר, פתאום
נכון,
זה משהו
זה שהוא... גם מאוד ישראלי, היא גם הייתה מאוד, היא הייתה גם בקיבוץ וגם בעיר, היא הכירה את כל הזה, את הפרנקופילית.
היא גם הייתה בפריז המון כן, שנים, כן, היא כן. עשתה המון דברים. אחד הדברים שמאוד אפיינו אותה, זה מערכות יחסים מאוד מאוד מרתקות עם כל האנשים שעבדו מסביבה בקטע המוזיקלי. נעמי שמר הייתה פסנתרנית נפלאה, לתחומה.
אוקיי, ובוא רגע נסייג את העניין ברמת הביצוע. אני אמרתי לך, למשל, אני הטלתי איזה וטו, ואמרתי, אני לא אוהבת לשמוע אותה שרה, אני לא חושבת שהיא זמרת טובה.
היא לא זמרת, קודם כל.
כן, ולכן...
יש שם מילה טובה נעלבת, אבל...
ההתעקשות לשיר את השירים, וזה הגיע אפילו, הגששים סיפרו על זה. אני לא זוכרת מי מהגששים סיפר את זה, אבל אני...
סביר להניח שזה שייקה.
סביר להניח ששייקה אמר, כן. שאחרי שהם הקליטו את לו יהי, נכנסה נעמי שמר לאולפן שלא בנוכחותם, והקליטה את הסוף סוף פינאלה בקולה, כדי שיהיה להשאיר חותם על השיר הזה, שהיה בביצוע שלהם מאוד מאוד יפה וצח וקולות והכל, ופתאום היא מגיעה והיא מתנצלת, כל הגננת שרה את הסוף.
שוב, אני רוצה להגיד מילה אחת, כל זה בעיניי, עם כל היצירה שלה, זה סליח. כן. אני באמת, באמת סולח לאישה.
סליח וזניח, אתה אומר.
אין, לא, זה לא זניח, אבל זה סליח. כי עוד פעם, שאתה תמיד שומע שירים עם טקסטים נורא נורא מרגשים, שהיא בעצמה כתבה, ובסוף זה מסתיים בזה שכאילו, נשמעת כאילו הרגע יכלה כאילו, הוא גאה עם פאג' ונתקע לה משהו בגרון.
והיא גם מאוד מאוד עולצת, יש כן, משהו עולץ. חנית,
כן, כן. יש לה טעם של קרמל בפה כל הזמן שהיא שרה, וזה לא נעים וזה לפעמים.
וזה מדביק את אחיך.
כי שאנחנו שנינו מאותו הכפר, איננו עולצים באותו רגע.
לא. וגם בשיר הבא, זה שאתה בחרת, אתה בחרת להשמיע את הביצוע הנפלא של ירדן בר כוכבה, לשיר אומרים ישנה ארץ, למילותיו של שאול צ'רניחובסקי. צ'רניחובסקי, אני כל פעם עושה את הטעות הזאת.
צ'רניחובסקי,
כן.
צ'רני?
צ'רני. הלחן הוא של נעמי שמר, הביצוע הזה הוקלט במיוחד כשיר הנושא לסדרת הדרמה הישראלית בנות בראון, בשידורי קשת בשנת 2002. אני נתתי את הקרדיט המלא.
מי מזמן,
ואנחנו נשמע את ירדן בר כוכבה, בביצוע באמת נפלא. תודה לריצ'רד קליידרמן עם הפסנתר והדרמה. איש קסום ופריזורה לא פחות.
אומרים ישנה ארץ עמודי השבעה
זאת הייתה ירדן בר כוכבא. אומרים ישנה ארץ, איה אותה ארץ.
לא יודע, אולי יהיו בחירות, אז נדע.
אנחנו, כן, הארץ היא אותה ארץ, אתה יודע. מנעמי שמר, אנחנו נמשיך לאדריכל מפוספס, ידוע בכינויו יוני ג'ירף. מוטי, תספר לנו על יוני רכטר.
לא חושב שיש מה לספר עליו, חוץ מזה שמדובר בבן אדם שהביא את ה... נקרא לזה את המוזיקה היותר אקספרימנטלית מבחינה הרמונית לתוך הפופ הישראלי. תקופת תחילת שנות ה-70 במוזיקה הישראלית התאפיינה בדבר הזה, כאילו היה לנו שם את יוני רכטר, שכבר לפני כן בגיל 15 כתב את השיר הראשון שלו שאנחנו שומעים ברקע, נקרא,
כן, זאת גרסה אינסטרומנטלית.
Tears of Angels.
Tears of Angels. זה ביצוע של הפסנתרנית גילה גולדשטיין.
ומה שיפה בשיר הזה, זה שיר שהוא כתב עם חברו לכיתה מתיכון חדש.
דן מינסטר.
דן מינסטר, שמי היה מאמין ששני האנשים האלה חבשו את אותו ספסל לימודים, ובסוף יצא לנו שהשיר הראשון שהם כתבו בגיל 15, הוא מין סוג של מונומנטל בפופ הישראלי.
כן, הוא ממש בקנון.
כן, אז עכשיו, באותם שנים באמת היו המון מון פסנתרנים, עוד פעם, לא דווקא פסנתרנים, אבל אנשים שהפסנתר הוא הכלי שעליו הם הלחינו, כמו יאי רוזנבלום, אחר כך יש לנו גם את כל החבורה שהסתובבה סביבם.
רק למי שלא יודע, האחד שלא יודע מי זה יאי רוזנבלום, זה היה בן אדם שאחראי על הרבה מאוד מהשירים של הלהקות הצבאיות בתור הזהב.
לא על הרבה, על הכל.
על הכל, חלש על הכל.
נכון, וגם המון פסטיבלי זמר.
נכון, לאורך תקופה בלתי מבוטלת. זה מדהים אותי, אתה יודע?
67 עד בועחה. כאילו, עד כמעט האזור של רגע לפני שרפול ניתק אותנו מהתרבות הזאת.
כן, יש משהו, אני חייבת להגיד, שמייחד את יוני רכטר. יכול להיות שאני חוטאת פה לעוד אומנים שנדבר עליהם, אבל יש משהו עם אופי מאוד מאוד קשה וחזק כזה של אנשים מה... גם יאי רוזנבלום, כשאני חושבת עליו, הדבר הראשון שאני חושבת עליו זה סיפורי המזג העצבני שלו, גם נעמי שמר מהזה, גם אנחנו נגיע
מאוד נוחה,
נוחה לבריאות, כן. ויוני רכטר תמיד נראה לי, וגם מפגישותיי המעטות איתו, אדם אחד הנעימים והנוחים והמצחיקים.
זה שם בעברית, קוראים לזה מתוקי.
קוראים לזה מנץ'.
לא, קוראים לזה מתוקי.
מתוקי.
הוא עוד פעם, בן אדם הזה, זה לא יעזור בית דין. כל רצונו, ואתה גם שומע את זה בנגינת הפסנתר הרכה שלו, הוא באמת לעשות טוב. יש לו משהו מאוד מאוד נעים ונוח, גם המנגינות שלו שהן, אפילו שהן מורכבות, יש בהן משהו מאוד מאוד, עוד פעם, מנחם ויפה.
אנחנו נעבור הלאה, מכיוון ש...
עוד מישהו מהחבורה הזאת של ה-70s.
מכיוון שבתוכנית הראשונה בסדרת שביל הבריחה לפסנתר, שמענו את זה כל מה שיש של יוני רכטר, אז אנחנו לא נשמע שיר של יוני רכטר בנוסף לרקע ההוא, אבל נשאר באותה נקודה בציר הזמן ונמשיך אל מתי כספי. גם שיר שלו הושמע בתוכנית הקודמת שלי, חלומות ארוכים, בביצוע של ריקי גל למילותיה של מירי פייגנבום. מוטי, ספר לי קצת על מתי כספי.
כספי עוד פעם, הוא שוב פעם מהחבורה הזאת של כאילו תחילת אמצע ה-70s. הוא ובן זוגו להתחלת הקריירה, לפחות מבחינה של המוזיקה המקורית שהם יצרו ביחד, שהייתה יותר רבת משמעות, זה שלמה גרוניך.
כן, שאנחנו שומעים ברקע, אגב, את קווינטה שלהם, מתוך מאחורי הצלילים. זה, כן.
סוג של יצירת מופת, כאילו, בציר הזמן של המוזיקה הישראלית, מכל הז'אנרים. לא חושב שאפשר, כאילו, לסווג את זה כרוק, פופ, או לא יודע.
ואלבום אחד החרושים אצלנו בבית.
אז מתי כספי, שוב פעם, גם כן, אמן להקות צבאיות, שבאמת... קיבוצניק הזה שנחטף לתוך הזירה המקומית של עולם הבידור הישראלי, הופיע בכל הדברים הכי כאילו מתוקים ויפים, ואז פתאום גילו שהוא גם יודע אקורדים. עכשיו, הוא באמת, מתי כספי הוא סוג של חידה, כי מתי כספי הוא גם גיטריסט וגם פסנתרן, ואתה אף פעם לא יודע אם השיר שהוא מנגן לך עכשיו הגיע מהפסנתר או מהגיטרה, וזה באמת... כאילו גם למוזיקאים בינינו, לפחות המכנים עצמם מוזיקאים, יש את החוסר יכולת לאבחן. כי בדרך כלל אתה שומע על שירים, על מה הלחינו אותם, על איזה כלי. אם זה כאילו הולחן כזה במוח של מישהו, האם זה פסנתר, האם זו גיטרה.
האם זה ג'יבריש מדוקלם?
נכון, המון דברים כאלה. למתי כספי הוא באמת סוג של כאילו עד היום הוא כזה... אם אפשר נחזור טיפה אחורה ליוני רכטר, יוני רכטר עד היום, המקום שלו בתור אומן פסנתר ישראלי, הוא מקום מאוד מרכזי, הוא עדיין בן אדם פעיל, הוא פעיל לאורך 5 עשורים.
והוא מופיע עם הפסנתר כל הזמן.
אוקיי, זה, שוב פעם, זה מה שנקרא, מהאומנים שהפסנתר הוא העוגן, ונקרא לזה המגן שלהם. גם על הבמה וגם בחיים.
אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי. אותה תקופה, כיוון... 180 מעלות להלן. ספר לנו על צביקה פיק.
אוי, זה כאילו, זה מין כאילו אורגזמה מוזיקלית מהכיוון שלי. צביקה פיק הוא הנריק פיק שנולד בפולין ועלה לארץ. הוא פסנתרן באמת, הוא למד בקונסרבטוריון. בוורשה, וכל היה בסדר, כי הוא באמת למד את שופן, והוא למד את פרוקופייב, והוא למד את באך, והוא למד את מוצרט, וזו הייתה מה שנקרא
זה כאילו, הפורטה שלו.
מעבר לפה, זה כאילו זה הברד אנד באטר שלו. כאילו,
בוא נשמע ממש... רגע. פשוט אדיר. כן.
נכון. יש איזה סיפור שדיברנו עליו, שדיברנו על התוכנית, בפעם הראשונה שבו הוא קיבל את כינור דוד,
כן.
הוא עלה לבמה בבנייני האומה, ובמקום להגיד תודה או משהו, או לנגן שיר שלו, הוא ניגן פשוט איזה אתיוד של שופן, ואז אמרו לו, תגידו, מה, תגיד צביקה, למה עשית? אז הוא אומר, לא, החלום שלי היה לנגן שופן בבנייני האומה.
והנה הוגשם החלום, בזכות הפופ שלי, שאתם, איך נאמר, לועגים לו, ממש לועגים לו.
נכון, אז כל התחילת ה-70s, שהוא היה מה שנקרא... עירום ועירייה על בימת המחזמר שיער, ביחד עם מרגלית צנעני ומרגלית אנקורי, אז, וגבי שושן כמובן.
הוא היה
קלוד. הוא היה, ברוך בינדר אמיתי. אז, סליחה, בוקובסקי, סליחה.
אוי, שנייה, אני מוכה דמעה. זה פשוט, תכף הוא יתחיל לשיר, ואנחנו רצינו שיר אחר. אז אנחנו רגע נחזור... לתחילת הקטע הזה? לא, לא, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה לעשות את זה.
פעמיים אורגזמה ביום אחד.
אפשר הרבה יותר. דבר איתי אחר כך.
אז צביקה פיק הוא באמת היה מין אומן שאהבו ללעוג, מצד שני, הקהל אהב לאהוב אותו. הוא היה אומן שלה באמת שהגיע מהשוליים, אבל איכשהו השוליים באותה תקופה, כאילו כל האזור של השוקולדה והצ'רצ'לים וכל הלהקות רמלה לוד האלה, חיבקו אותו וגם הקהל חיבק אותו.
נכון.
ופסטיבלי זמר למיניהם, כולל פסטיבל הזמר החסידי, עם השיר שמע ישראל, אדושם אלוקינו, אדושם אחד.
לשמוע אותו אומר אדושם עם השין שלו.
אדושם אחד, זה אין ספק שהקדוש ברוך הוא באמת הקשיב לאדושמנו צביקה פיק.
אני אפנה אתכם לאונדימנד של הקצה, לחפש את הפרידה שלנו, של התחנה, מצביקה פיק ממש בעקבות לכתו. יש שם לדעתי 5 תוכניות, אחת מהן היא שלי, אבל אל תשמעו רק את שלי. זאת הייתה יוזמה של אלפרד כהן ושל מלכה פינקלשטיין הסנדקית, ו... כן, גם אנחנו בתחנה מאוד מאוד אוהבים את צביקה פיק. אתה בחרת לנו שיר.
שנייה, אבל לפני שנלך לשיר, אני רק רוצה לשים כאילו עוד איזה זרקור קטנצ'יק, על עוד מישהו שיש לו בעיקר 2-3 שירי פסנתר, אבל הוא עוד פעם הוא חלק מה... נקרא לזה מהמנודים.
כן, ממקופחי התקופה.
כן, קוראים לו איתן מסורי, הוא היה פסנתרן סלש קלידן, והוא כתב שירים מאוד מאוד יפים, גם כתב שירים לשימי תבורי, וכל מיני שירי פסטיגלים חסרי כאילו זהות עד היום, ועדיין הלהיט הגדול שלו, אלוהים נתן לך במתנה, שהשבוע נפרדנו מכותב המילים שלו, דוד חלפון.
לא ידעתי.
לא השבוע, כאילו, כן, השבוע נראה לי, כן? דוד חלפון שגם
שבוע
כתב...
שבוע שעבר.
שבוע שעבר, כאן יש הוא גם, דוד חלפון גם כתב את, את אשליות של, 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 של ניסים סרוסי,
כן.
אז דוד חלפון נפטר ממש עכשיו, אז כאילו זה נורא עצוב, אבל אלוהים נתן לך במתנה, הוא שיר פסנתר, ממש קלאסיקת פסנתר, ואיתן כן. מסורי גם כן מצטרף לגל הזה של צביקה פיק, אבל צביקה פיק זה לא יעזור בית דין, בסוף האמת מנצחת.
כן.
צביקה עשה את זה מהרגע הראשון, והאלבום הבחורה שלו שקוראים לו זוהי הדרך שלי,
לקחת ממנו את השיר, שיר שהוא באמת פסגת פסנתר.
הוא פותח את התקליט.
פותח את התקליט, המילים של יונתן גפן, הלחן והביצוע של צביקה פיק, ואנחנו נשמע את אין מדינה לאהבה.
אל תגידי כן, ואל תגידי לא, אל תחפשי את הסוף. הענן בוכה, אל הים שוחה, יש אונייה על החוף. אונייה קטנה, בארץ ישנה, לנו שם באופק מחכה. יש שם פרפרים ושלג בהרים, דרכים יפים סגורים כמו נשיקה.
צביקה פיק, אגב, שמעת את הגניחות? אפשר יותר מאורגזמה אחת ביום, תודה, רק אומרת,
תודה צביקה רבה, פיק. תודה רבה על מה שנקרא, על הסניטה.
כן, מכאן אנחנו נמשיך לדמות מפתח במוזיקה הישראלית, שהפעילות שלה התפרסה על כמה עשורים. מוטי, ספר לי על אלונה טוראל.
אוי, זה כאילו, קודם כל הגניחה הזאת וההנחה הזאת הפסאודו-פולנית. אלונה טוראל היא אחת מדמויות הפסנתר היותר מרכזיות של הפופ הישראלי, ויש בה משהו שאפילו אם אתם לא מכירים את השם הזה, אתם שמעתם אותו.
אתם שמעתם אותה.
אותה, כן. אותה מנגנת. אותה מנגנת בכל התקליטים שאתם מכירים.
תן רגע איזה כזה הילייטס.
בוא נתחיל ככה עם האומנים הלא מפורסמים שהיא נגנה איתם. חווה אלברשטיין.
בקטנה.
מתי כספי, ירדנה ארזי, זה מי שהייתה בכוכב הבא, ירדנה ארזי.
ירדנה ארזי, נשמע לי מוכר.
נגנה עם שלום חנוך כמובן.
מי זה?
וכמובן הפסנתרנית סלש קלידנית של הרכב הג'אז אקספרימנטל הראשון והכמעט יחיד שהשאיר פה משהו בתרבות, הפלטינה.
שהפך אחרי זה לשמיים.
נכון, ששם היא נגנה עם המתופף המדהים ארלה קמינסקי, אושיית ג'אז ואושיית שפם ישראלית מפורסת. אושיית
שפם. בכלל, ראינו תמונה, אני חושבת שראיתי תמונה של להקת שמיים.
וכולם שם חוץ ממנה
עם שפם. כן, היא היחידה לא מסופמת שם.
נכון, יש שם אפילו את רומן קונצמן החלילן, שלבינתיים הצליח לחזור בתשובה, שאפילו הוא צריך לנגן חליל צעד עם שפם.
עם שפם, זה מאוד מאוד מאתגר.
זה כמו שפמנום עם שפתי כסף.
וואו.
בקיצור, אלונה טוראל היא גם מלחינה. אתם מכירים המון שירים שלה, כמו למשל בשביל אל הבריחות, אתם מכירים את אדבר איתך.
כן, שאנחנו פה עם עוד פעם גילה גמליאל, גמליאל? אני אמרתי גילה גמליאל?
נכון.
אולי גם פרצה ב... כן, גילה גולדשטיין כמובן, בביצוע...
גילה גולדשטיין, רק נזכיר אותה, היא פסנתרנית ישראלית אמריקאית, בוגרת המקום שבו כרגע אני עובד, האקדמיה למוזיקה, סליחה, בית הספר למוזיקה על שם בוכמן
מטה, סליחה.
אשר באוניברסיטת תל אביב, AKA, האקדמיה למוזיקה על שם רובין.
וזה, הנה, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה איזה הלחמה כזאת של אדבר איתך ובשביל אל הבריכות, הנה הגענו לשביל, הנה. כן, אנחנו כבר בשביל אל הבריכות.
אז אלונה, מלבד היותה...
וזה אלה לחנים שלה.
נכון, מלבד היותה גם מלחינה, גם את אחד חולמני, של להקת הנחל היא לחינה.
כזה מין טושטוש.
כן, כזה מין טושטוש. ששר במקור שולה חן וטוביה צפיר.
כן.
הקטה בו חזור והקוף. כן. מלבד היותה מלחינה באמת מוכשרת, ובעיקר שנורא מתביישת בלחנים שלה, ולקח לה המון המון זמן להכיר בזה ולהיות, היא הייתה בן אדם מאוד נחבא על הכלים, זה נורא מצחיק להגיד את זה על בן אדם שנמצא על הבמה כל החיים, היא הייתה בן אדם צנוע ומתוק, ואישה מדהימה, וצד שלי גם מעט בודדה כנראה באיזשהו מקום, היא הייתה פסנתרנית מדהימה, האישה הזאת, הפסנתר היה... מין כלי נגינה שידעה להפיק ממנו כל מיני דברים נהדרים, אנחנו נשמע
כן
ביצוע שלה, כלומר שהיא מנגנת פסנתר בשיר זה קורה של אריק לוי,
ואז אתם אומרים לעצמכם זה גם היא עכשיו, אוקיי,
עכשיו
כן.
יש משהו מאוד יפה בשיר הזה לא יודע, תנסו פעם אחת לשבת וקצת להתעלם מאריק לוי ומההיסטריה הווקלית
לא,
שלו.
לא, תקשיב, אריק לוי מאוד קשה להניח אותו בצד, בסך הכל הוא מאוד מאוד בפרונט, מאוד חזק.
כמו שאומרים, זה קורה כשמתעלמים מאריק לוי.
אז אנחנו ננסה רגע להפנות את הקשב שלנו אל הפסנתר.
ותקשיבו כמה פסנתר שמה, כמה רבדים יש לפסנתר, וכמה ההפקה המוזיקלית בשיר הזה של שמולי קראוס היא... כל כך מיוחדת וכל כך, כאילו הפסנתר הוא באמת כלי שמופיע בהמון ערוצים מאחורה. אני לא מצפה מכם להיות עכשיו טכנאי אולפן ולהבין במיקסים ודברים
טוב
כאלה.
טוב שאמרת, כי אני ממש לא טכנאית אולפן, אבל...
ועדיין, תקשיבו כמה הפסנתר נמצא שם בכל מיני... הפסנתר מופיע באיזה 4-5 ערוצים מאחורה, וזה הכל הידיים של האישה המדהימה הזאת, שהלכה לעולמה לפני מספר שנים, לפני 4 שנים לפני, 3-4 שנים.
אני חושבת ש-2019, כן. אז כ-5.
וכן, כן, ב-2019. היא נפטרה בערב יום העצמאות בדרך להופעה.
כן.
אישה כאילו באמת...
זה הכי קרוב למות על הבמה, ממש.
כן, נכון.
מילים ולחן, שמולי קראוס, מתוך התקליט דיוקן משנת 1975, אריק לוי, זה קורה על הפסנתר, אלונה טוראל.
זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה יש ללכת ללכת שום דבר לא ידוע לא שנה לא שבוע יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה זה קרה שהדרך התמשכה לי זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי שום דבר לא ידוע לא שנה לא שבוע יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קרה זה יקרה ואולי בסוף הדרך שנראה כי הדרך מתמשכת שנה לא שבוע יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה יקרה זה קורה שהדרך זה קורה יש ללכת ללכת שום דבר לא ידוע לא שנה לא שבוע ויש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה
טוב, זה היה אריק לוי, אתם מכירים את השיר, זה קורה כאמור, על הפסנתר, שמענו את אלונה טוראל. באמת קשה מאוד, קצרה היריעה להקיף, לדעתי אנחנו נצטרך להיפגש פה עוד פעם, לעשות תוכנית מיוחדת על אלונה טוראל, כי גוף העבודה של, של האישה הזאת, לדעתי לא זכה למספיק תשומת לב, וזה באמת מרצף את כל באמת תקופה עצומה במוזיקה הישראלית.
כמו שאומרים בטלוויזיה, אתם לא יכולים להריח את מה שאנחנו מבשלים.
אתם צריכים להיות כאן כדי להריח.
אז אתם לא יכולים לראות את הפרצוף העצוב שלי על זה שכאילו, שהיא לא כאן, כי באמת, מדובר בפסנתרנית שכאילו מעבר לזה שהייתה פסנתרנית, כאילו עם מגע פסנתר מקסים, הייתה אומן שיודע ללוות אחרים, ובן אדם שיודע ללוות אנשים אחרים, זה בן אדם שיש לו את ה... איך נקרא לזה? את היכולת לתת מקום.
קשב וצניעות, וגם באמת...
בשותפות כן, מאוד יפה.
כן. אנחנו הגענו ל... לאן אנחנו הגענו? לשלהי
אמצע שנות ה-80.
בואכה ה-90s אפילו ממש כבר מעבר לפינה. אני כבר בחיים בשלב הזה. איזה קטע.
ברכותיי.
תודה רבה. גם אתה כבר בחיים בשלב הזה.
בין בחיים גם לפני אחר.
כן, אבל ב-75, כשיצא זה קורה,
אז תכננו
אותי. אתה רק היית בתכנון. אז מי הבא בתור?
הבא בתור הוא מין אומן כזה שהוא די אחד ויחיד פה בארץ. הוא אומן הפסנתר היחיד, הסינגל סונגרייטר, as we say in English, היחיד שהוא פיאנומן. אין ולא היה כזה.
פיאנומן באיזה מובן?
במובן האמריקאי. מין כזה בילי ג'ואל, בו אחר רנדי ניומן, מתחתן עם אלטון ג'ון הבריטי, אבל אך ורק מוזיקלית, לא חלילה משהו כאילו שקשור למיניות.
איך תדע? אני לא יודעת, אני לא... לא, לא.
פויה.
וגם מישהו, אתה אמרת לי בשיחה מקדימה, שיש לו משהו במשותף עם אלונה טוראל, בנוגע להסתתרות מאחורי הפסנתר, לפחות בתחילת הדרך.
עכשיו, עוד פעם, נתחיל עם זה שהוא גם כן התחיל בתור פסנתרן קלאסי.
כן.
הוא למד אצל אנריקה ברנבוים, אביו של דניאל ברנבוים, המנצח המפורסם.
האגדי.
האגדי. הוא למד אצל אנריקה ברמת אביו, הוא היה תלמיד הפסנתר שלו. המשפחה הארגנטינאית המקסימה הזאת שעלתה לארץ.
ברנבוים, לא של הזמר היום, שאנחנו כרגע ממש מתעקשים לא להגיד לכם מי זה.
נכון, אבל הזמר יוצר הזה, סלש פסנתרן, הוא באמת אומן פסנתר מאוד מאוד מיוחד, כי הפסנתר הוא הכלי, מה שנקרא, שצמוד אליו. אז אם למשל הוא לא היה יושב ליד פסנתר, אז הוא היה לוקח את הקיטר, כאילו צמוד ל... לא יודע, סליחה, למבושיו ומנגן.
מי שלא יודע, קיטר זה האקססורי הכי חשוב בשנות ה-80.
נכון.
מין חתכת פלסטיק מופלאה עם קלידים, שנראית כמו גיטרה, גורמת לך להיראות קול לתקופה, ובקליפים לפחות להיראות...
אלכם מילים של המילה גיטרה וקיבורד. כן. בעברית, קיטר.
קיטר.
כן. זה מין כאילו המשך של ריק קיטרו. בקיצור...
היא מטילה עליך עכשיו כישוף ברגע,
לא, לא, אנחנו חברים טובים, רבקה ואני.
בסדר גמור.
בקיצור, זה לא בקיצור, בעירוך, מדובר באומן הפסנתר האמריקאי היחיד בארץ. הוא גם נשוי ובן זוג לאחת מהזמרות שבאמת פרצו את הגבול בארץ.
אז, בתקופה ההיא.
אז בתקופה ההיא. זמרות שפרצו את הגבול של בין להיות זמרת לבין להיות דמות, כאילו, נקרא לזה... סאודו פרובוקטיבית, עדיין בגבולות הישראליות.
ביחס למיליה.
לא, ביחס לסצנה הישראלית.
כן, כן.
ובעברית שיחה, אנו מדברים על רמי קליינשטיין. רמי קליינשטיין הוא באמת אמן שלפעמים הוא מעט תת מוערך על ידי קהילת המוזיקאים בארץ, אבל אם נסתכל ונקשיב לקריירה שלו, הבן אדם הזה, בשלושת האלבומים הראשונים שלו, עשה פה מהפכות מטורפות עם הפסנתר ועם הרוקנרול שלו. לא עם הפופ, עם הרוקנרול שלו.
כן.
היה לו את חברי המועצה. כלומר, עד שהוא איכשהו באמצע שנות ה-90, כאילו נפלה עליו, נקרא לזה תקופת החרוסת שלו.
אני חושבת שזאת פשוט תוגת רצח רבין למיניה.
לא, 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 זה, לא? זה תקופת החרוסת. זה ברגע שיצא תפוחים ותמרים.
כן, כן.
שזה חרוסת, כאילו אני חוזר על הבדיחה 6 פעמים, שאולי תצחיק מישהו.
אני, זה מצחיק אותי, אבל מה, אני אצחק עכשיו במיקרופון?
לא, ובכן. אז באמת, מאז התקופה הזאת, עם כל ה...
זהו בית החרוסת.
עם כל איתן נחמיאס גלאס, שכותב לו טקסטים, כביכול, מעט יותר חברתיים.
כן.
אבל עדיין תמיד...
המפעל נסגר.
הבנק סגר.
תקשיב, אבל זאת תוגת, באמת זאת תוגת התקופה.
נכון. ועדיין, רמי קליינשטיין הפך, לא יודע אם מרצונו, אבל הוא דמות פסנתר ישראלית איקונית. הבן אדם הזה היה מסתתר מאחורי הפסנתר שלו, הפסנתר היה כלי המגן שלו, וכמובן גם כלי הביטוי שלו.
כן.
אנחנו יכולים להגיד המון דברים על האנשים האלה, אבל בכל העולם יש לנו המון אומני פסנתר, שאנחנו מעריצים אותם בגלל הפסנתרנות שלהם, למשל את טורי אימוס ואלטון ג'ון ורנדי ניומן ובילי ג'ואל, אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, וואו, איזה יופי.
כן, זה אחרי... חלק מההופעה, ממש ההופעה נכון, הבימתית, זה
נכון,
ממש
נכון.
אני רוצה רגע להגיד משהו לפני, כשדיברנו על, בחרנו לנו את השירים וכאלה, אני אמרתי, אתה תבחר את השירים, ולפני, ממש כשדיברנו על רמי קליינשטיין, אני אמרתי, טוב, אנחנו נשמע את ביום של הפצצה, נכון? אז אתה אמרת, כן, כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי. ואז אני חשבתי על משהו ש... שהוא קצת רגיש בתקופה הזאת.
תלוי תקופה.
תלוי תקופה. אנחנו בתקופת מלחמה. זה שיר שיש בו אזכור שוב ושוב של המילה פצצה. מהרשימה האפורה הזאת של שירים שאולי לא נעים עכשיו להשמיע אותם, אנחנו ננסה, כמו אצל אריק לוי, להניח רגע בצד את המילים הנפלאות של דן תורן, ואת השירה של רמי קליינשטיין, ולשמוע באמת את הפסנתר העשיר, עשיר, עשיר הזה, אוקיי? זה מתוך האלבום, זה שיר הנושא מתוך האלבום, ביום של הפצצה משנת 1986. אלבום הבכורה של רמי קליינשטיין, ואנחנו נשמע את ביום של הפצצה.
עזוב עכשיו את השעון שקט למטה ברחוב חבק אותי חזק וטוב ככה היא רוצה ביום של הפצצה תיאטרון נשכב בריינס על הכביש נשחק אישה ואיש ככה היא רוצה ביום של הפצצה צודקת כמובן זה לא עוזר להיות מודאג כן בטוח לא בטוח אל תהיה כל כך מתוח בוא נצא לגנוב אופנוע
הסוף, עד הסוף של ה... כן, האקורד האחרון. איי, 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 אנחנו כבר בשנות ה-90. וברקע, כן.
שמנו לנו פודרה.
שמנו לנו את מנגינה יקרה של אביתר בנאי מהאלבום הראשון, המילים והלחן של אביתר בנאי. ואנחנו, למרבה הצער, אנחנו כן, אנחנו נשים אותו ברקע ואנחנו ישיר לנו ברקע. ויש פה איזו תקופה שמקבצת לתוכה כמה וכמה יוצרי פסנתר, מוטי, ספר לנו עליהם.
אנחנו בעצם עכשיו עדיין באוברלאפ מסוף ה-80s, וניקח את ארקדי דוכין שהתחיל את הקריירה שלו בסוף שנות ה-90 עם החברים של נטשה.
סוף שנות ה-80.
ה-80, סליחה. ככה זה בגיל שוכחים עשורים. כן. בסוף ה-80s הוא סיים עם, הוא התחיל עם החברים של נטשה, עד... ממש ההתחלה של שנות ה-90, ושם הוא נפרד מהם, הפך להיות אומן יוצר, ואין ספק שהפסנתר הוא באמת מפלטו וכוחו של העולה מרוסיה הזה, ויש בו משהו כל כך נקי בפסנתר. הפסנתר שלו הוא פסנתר נורא מינימליסטי.
כן.
הוא המון המון דברים, הוא לא פסנתרן קלאסי. או שהוא נוגע בפסנתר, הוא מתעקש על הפסנתר, הוא לא יושב על הקלידים, כאילו אם היו איזה, לא יודע, פסנתר חשמלי, או מוג, או סינטי, הוא יושב על הפסנתר, וזה תמיד אתה שומע שמדובר בבן אדם שמנגן אקורדים ביד אחת, ובס ביד השנייה, ואין פה איזה מורכבות פסנתרנית קשה, אבל יש בו המון כנות. הוא יושב ומנגן פסנתר, וכאילו חורך לך את הנשמה מבפנים.
גם כמו תמיד אצל ארקדי דוכין, יש משהו שהוא כל כך בלתי אמצעי, שכל כך נוגע ברגש, שאי אפשר בכלל, אי אפשר לזייף את זה. נכון. זה הבן אדם.
נכון. אז ארקדי דוכין הוא מין אומן שכאילו הביא את זה איכשהו קדימה, ואז פתאום באמצע ה-90s, באו כאילו כל הסף המדורסקי למיניהם, ונשים יותר מקדימה, עכשיו אביתר בנאי.
כן.
אביתר בנאי הוא המון המון דברים, לא מורכב, זה לא אחד מהם.
לא, לא.
מדובר בבן אדם שכאילו גם המלודיות שלו, וגם ההרמוניות שלו, וגם המקצב שלו, הוא דבר שלא שמענו במוזיקה פה. שמענו המון דברים שהם כאילו על טהרת השיר האומנותי כמעט, כל מיני דברים שאתה שומע אותם, שאי אפשר לנגן אותם נגיד עם מטרונום ברקע, כי זה מין תיבות של שלושה רבעים, פתאום תיבה של שבע שמיניות, כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, מה קרה? מה לקחת לפני? או עם מי שתית ביום שהלחנת את זה?
עם תום יורק כנראה.
משהו כזה, וזה כל כך יפה, כי אתה מה שומע, זה מין רגש מולחן שכזה.
ועוד בן אדם בלתי אמצעי לחלוטין, בן אדם שלא מזייף ולו מילי שנייה ממה שהוא מנגן.
אפילו עד היום שהוא אחד מאומני הפסנתר סלש אומנים בכלל הכי מרכזיים בארץ, אפילו אם, עכשיו אני אגיד את המילה לא יפה, אפילו אם חזרתו בתשובה, הוא לא הצליח באיזשהו מקום להדיר אף אחד מתוך האמת שלו.
נכון.
זה כאילו, כמו יש את אומני החזרה בתשובה, שאתה קצת מרגיש לא נעים איתם, כי הם מנסים מה שנקרא לחבק אותך ביחד עם הסידור.
כן. הוא לא מעל אף אחד.
לא, זה לא שהוא מעל אף אחד, הוא מנסה לחבק אותך עם הידיים, לא עם הסידור.
כן.
כאילו אומר, בוא נתחבק.
בואי אליי, מנגינה
יקרה. יש כאילו, אני תמיד אומר שיש שני סוגי אומנים, אלה שאתה רוצה, שאתה מעריץ אותם, אלה שאתה רוצה להכין להם מרק, ולחבק אותם. והוא, אתה רוצה למה זה להכין לו, מה זה מרק? אתה רוצה להכין לו כאילו ארוחה שלמה? להגיד לו, בוא, יהיה בסדר, אביתר.
אנחנו נמשיך...
משם נעבור לשלומי שבן, שהוא אותו דבר, רק עם אני אגיד מילה לא יפה, עם הפלצנות הקלאסית. שלומי שבן הגיע מהאקדמיה למוזיקה, מאיפה שאני עובד.
כן.
הוא תלמידו של מאסטרו פרופסור אריה ורדי, זוכה פרס ישראל. השיר אל תדברי על אריק, נכתב על אריק ורדי.
אשכרה.
אשכרה.
וואו.
יש, בוא נגיד שהסודות האמיתיים שמורים יותר במערכת בסיפור הזה. אני רק אצטט את המשפט, כשאת במיטה שלי, אל תדברי על אריק. מעניין. אריק.
אתה תספר לי במיקרופון סגור, בדיוק על מה מדובר.
שלומי שבן הוא באמת מין, אני לא רוצה להגיד שהוא הביא את ארבעני למתקדמים, אבל יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד, הרמונית וכמובן וירטואוזית פסנתרנית, כי מדובר בפסנתרן וירטואוז בכל קנה מידה, גם בקנה...
מרגישה שיש כאן משהו, באמת, מבחינת חומרים. אני לא מדברת מוזיקלית, מדברת על, כרגע על טקסטואלית, נגיד. משהו טיפה יותר אינטלקטואלי, גבוה מצח, ביחס לאביתר בנאי, שפשוט פוצע את עצמו ומדמם עליך. ועדיין יש לשלומי שבן איזה משהו קצת יותר מרוחק מהבחינה הזאת.
Okay.
אולי אפילו מוזיקלית זה הולם את עניין האקדמיה,
נכון,
והדברים,
נכון,
הגבוהים,
נכון,
האלה.
אני חושב שכאילו עוד פעם, לשלומי שבן אתה לא רוצה להכין מרק, מקסימום תזמין לו סושי. בקיצור, משם אנחנו עוברים באמת לאישה שתסגור לנו את התוכנית, אבל באופן נורא מקסים היא די מתקרבת לאחת הנשים שפתחו לנו את התוכנית, לנעמי שמר.
כן.
לקרן פלס. קרן פלס היא אמן פסנתר מובהק. היא בחורה סלש ילדה, אני הנה בוא, מה שנקרא, נעשה את הגילוי הנאות, חברתי למחזור ואדם מתוק שאני אוהב.
בבית הספר העלום שאף אחד לא מכיר, רימון.
רי.מון, כן. מדובר בבן אדם, באישה שכותבת פסנתר, בצורה כל כך נקייה ומחוברת לגוף שלה, גם כן הפסנתר אצלה הוא הגנה והכל, ועדיין, זה לא רק הגנה, זה גם חופש במקרה של קרן. קרן, את ההתחלה שלה, שאנחנו היינו מסביבה, שמענו בתור טורי אימוס שכזאת.
באמת?
כן, היה בה משהו נורא פי-ג'יי הרווי, בו אחת טורי אימוס, והאלבום הראשון שלה קצת מדבר על זה, אבל משם התפתחה לכיוונים מעט יותר מיינסטרימים ישראלים, אבל עדיין הפסנתר במרכז, והוא פסנתר מקסים ויפהפה. אנחנו נקשיב, נשמע עכשיו את אחד השירים מהאלבום הבכורה שלה, עם אלה החיים,
משנת 2006.
כן, שאת כל המילים והלחנים היא כתבה, הפקה של לואי לאב, וזה אחד השירים היחידים שהוא פשוט השאיר אותם כמו שהוא היה. פסנתר שירה, השיר אביתר.
אם שמענו את אביתר, זה אביתר. לפני שנשמע את השיר הזה, מכיוון שאנחנו ממש ממש בסוף, אני אגיד תודה לקצבת, עומר סנש, יובל רוזין, בן אש, ליה שפיגל, האוזן השלישית, צוות הקמת האתר, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי רן, תודה מוטי על המסע הזה.
תודה ליבי.
ואנחנו נשתמע ביום שני, בשעה 4 אחר הצהריים, בתוכנית פיות נורדיות, הנה אביתר של קרן פלס.
כל הילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי מהר שרק אפשר, ולא יודע למה. גשם על אביתר, לילדים מכוערים לא קר, אם הוא יפסיק לרוץ הוא ייפול וזהו. לפעמים הוא שר שירים רעים לבד בחדר, יש כאלה שאומרים הילד לא בסדר, לאמא בעיניים הציפיות זורמות כמו מים, אז הוא כותב לפתק, אביתר שלך כבר בן שמונה והנה סוף הדרך. כל הילדים משחקים ומחבואים, ומיכאלה ודוד נותנים ידיים, רק אביתר מכוער בדשא שמחוץ לגן מביט על השמיים. שמש על אביתר והדמעות מלכלכות את הצוואר, אם הוא יפסיק להביט אלוהים ילעג לו. ולפעמים רואה סרטים כחולים לבד בחדר, יש כאלה שאומרים הילד לא בסדר, לאמא בעיניים אז הוא כותב לפתק, אביתר שלך כבר בן שמונים והנה סוף הדרך, סוף הדרך. אביתר, אבל אומרים שילדים מכוערים לא מרגישים דבר.